כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
45 דקות עם רז חסון.
כאן תרבות, בוקר טוב לכם, 104.9, 105.3 FM. בוקר טוב, מה שלומכם? יום חמישי היום. וואו, סוף שבוע. פתאום אחרי החגים האלה של סוף שבוע מוקדם ברביעי, כל הסיפור הזה נראה ממש ארוך מדי. אבל הנה, זה נגמר, יום חמישי היום, אחרי עבודה אתם הולכים הביתה, ואם יש לכם מזל, אתם לא עובדים בשישי ואתם לא צריכים לחזור לשום מקום, אפשר לישון בבית או לקום לצאת לפניות, שזה גם עדיף על עבודה, בכל מקרה. כן, שבת. ואז אפשר לעשות באמת הכל. ואם התעוררתם עכשיו, אחד המקומות הראשונים שתבלו בהם כמה דקות טובות יהיו השירותים, ואין דבר יותר מרגיז מלהיכנס לשירותים, להתיישב על האסלה ואז לגלות שאין נייר טואלט. או שיש, אבל משהו כמו ריבוע וחצי. אז אם יש לכם מזל, המגירה שבה אתם מחזיקים את נייר הטואלט נמצאת ממש בהישג יד, ואם לא, אז כבר מצב באמת לא נעים נהיה פה שמוביל למצבים, איך לומר, מסובכים. אבל כל זה עדיין לא נורא כמו מצב שבו אין לכם נייר טואלט בבית בכלל. אז נכון, נייר טואלט הוא פיתוח של העידן החדש יחסית, בימי הביניים למשל לא היו גלילים של נייר טואלט בחדרי שירותים, אבל היום הוא כבר נחשב למוצר צריכה בסיסי, ואף אחד מאיתנו לא באמת רוצה לדמיין את החיים שלו בלעדיו. אבל בואו ננסה רגע, תארו לעצמכם מצב שבו יש מחסור לאומי בנייר טואלט. מה אתם עושים במצב כזה, אה? אז מתברר שלאורך ההיסטוריה הייתה תקופה כזו, היא הייתה אפילו ממש לא מזמן באופן יחסי. אני מדבר על תחילת שנות ה-70 בארצות הברית, בתקופה של משבר הנפט הגדול שפקד את העולם. האמריקנים התחילו לפתח גישת מחסור שכזו, כי פתאום דלק, שהיה אולי המצרך הבסיסי הכי זמין בארצות הברית, הפך למשהו שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו פתאום, והוא כבר לא כזה זמין. אז מגיש תוכנית הלילה של NBC בתקופה היא, ג'וני קרסון, החליט להריץ על העניין הזה קצת צחוקים, כמו שעושים עד היום בתוכניות הלילה האמריקניות, והוא סיפר שהנפט הוא רק ההתחלה ושעכשיו מתפתח מחסור גם בנייר טואלט. ובבדיחות, כמו בבדיחות, יש גם מי שלא תמיד מבינים אותם. בארצות הברית היה מדובר בכמה מיליונים של צופים שהסתערו למחורת היום על המרכולים והמיסו נייר טואלט לעגלות כמו משוגעים. עד שעות הצהריים של אותו יום כבר לא היה גליל אחד בשום סופר בארצות הברית. אז הקמעונאים ניסו כמובן לחדש את המלאי, אבל הם לא עמדו בקצב, הם לא עמדו בביקוש. אנשים פשוט קנו כל סוג של טישו, נייר טואלט או נייר ניגוב כלשהו שהם מצאו שהם יכלו להניח עליו את היד שלהם. אז אחרי כמה ימים של טירוף, ג'וני קרסון הבין מה קרה פה, ובשידור הבא שלו הוא ביקש להרגיע את כולם שזאת הייתה בסך הכל בדיחה, שהוא באמת מתנצל אם הוא הלחיץ או הפחיד מישהו, אבל אנשים שהגיעו לסופרים ראו את מדפי נייר הטואלט הריקים ולא השתכנעו, והיו בטוחים שהוא סתם מנסה להרגיע את הרוחות, כי עובדה אין נייר. אז הבעלה הזאת נמשכה, משהו כמו חודש, וזה באמת היה תור הזהב של נייר הטואלט נראה לי בהיסטוריה כולה, שבפעם הראשונה הוא הפך לנייר בעל ערך ממש עצום. אז הסיפור הזה הוא גם אחת הדוגמאות הבודדות בהיסטוריה הצרכנית, שבה הצרכנים עצמם יצרו מחסור מדומה של מוצר כלשהו. אין שום סיבה שכולם יתנפלו על נייר טואלט. כן, אנחנו יוצאים לדרך עם עוד דברים מעניינים ועם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה, ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים רז חסון ואנחנו פותחים שעון.
45 דקות יוצאות לדרך.
מתחילים עם אלמה זוהר, אגו טריפ, כאן עד שבע, תהנו.
למה את בוכה? אנשים הולכים Right, child. It's gonna take time. got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it. I know that I really can do it. I got my mind set.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי אנחנו חוזרים עם עוד דברים מעניינים וגם עוד מוזיקה טובה, כאן עד שבע, אל תזוזו לשום מקום, כבר חוזרים.
Thank you.
אתם יודעים, אחד המקצועות באמת הכי מסוכנים שיש היום, ונראה לי גם כל הזמנים, כל השנים שבהן הוא היה קיים, זה להיות קבאי. זה כל היום להתעסק בשריפות, בחילוצים מבניינים בוערים, בתאונות דרכים. עכשיו, אני לא יודע כמה יצא לכם לחשוב על זה, אבל אחד האינסטינקטים הבסיסיים של כל יצור חי הוא פחד מאש, והוא כמובן תופס גם אצל בני אדם. כשאנחנו רואים אש, אנחנו בורחים הכי רחוק שאנחנו יכולים ממנה. וכבאים עושים בדיוק את ההפך, הם רצים ישר לתוכה, וזה מדהים. ומה שבאמת מדהים הוא ששירותי הכבאות, לפחות בישראל, הם כמעט חינמים. אם תזמינו מכבי אש, תצטרכו לשלם כמה מאות שקלים על העבודה שלהם, אבל זה באמת רק כמה מאות שקלים לעומת בית שלם שעולה עכשיו בלהבות, שלא לדבר על מקרים של הצלת חיים, באמת עבודת קודש. עכשיו, כבאות היא מקצוע ותיק מאוד, ומתברר שהיו תקופות בהיסטוריה שבהן כבאים לא היו לוחמי האש הנאצלים שאנחנו מכירים היום, והם יותר ניצלו דווקא את המעמד שלהם כדי לעשות כסף. אז ברומא העתיקה, למשל, כשכבאים הוזקו לזירה של דלקה, הם פשוט היו עומדים בחוץ ולא עושים כלום. זה היה השלב שבו בעל הנכס, שבדיוק עכשיו עולה בלהבות, היה צריך לתת להם הצעת מחיר. זאת אומרת, ממש לפתוח איתם במסע ומתן על כמה הוא מוכן לשלם להם כדי שהם יצילו לו את הבית. ותחשבו על מצב כזה שבו כל שנייה קובעת, כי הלהבות לא מחכות לאף אחד, כן? הן לא חלק מהמסע ומתן הזה. ואז מה שהיה קורה לרוב זה אחד מהשניים. או שבעל הבית היה מצליח להגיע איתם להבנות עם מפקד כוח הכיבוי ורק אז הם היו נכנסים לפעולה, או שפשוט הבית היה נשרף לגמרי בזמן שהכבאים פשוט היו מסתכלים על האש מבחוץ אוכלת אותו. אגב, גם במצב כזה הכבאים לא ממש היו יוצאים נפסדים מהעסקה הפוטנציאלית, כי ברוב המקרים הם היו מציעים מבעל הבית לרכוש את הבית השרוף ואת הקרקע בכלום כסף, כי אולי לפני כמה דקות עוד עמד שם בית גדול ומפואר, אבל עכשיו עומד שם סתם איזה שלט שרוף, ומה כבר אפשר לעשות איתו. אז יש דיבור על זה שמרקוס ליקיניוס קרסוס, שהיה אחד הפוליטיקאים, אחד באמת מנהיגים הרומים החזקים בפוליטיקה הרומים בתקופה ההיא, שכך הוא צבר את הונו. הוא הקים את כוח הכיבוי הראשון ברומא, והפך מהר מאוד לאיש מאוד עשיר ורב עוצמה על חשבון צרותיהם של אחרים. אז כן, לא אמרתי שזה לא משתלם לנצל צרות של אחרים, אבל זה סתם לא יפה.
Take her. חזרתי לשכונה, הרימו ידיים, כן. את רוצה כתב צפוני כזה עגיל בגבה עושה לך את זה כל יום דברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי את הגול עזבי אותה חזרתי לשכונה שימי לב לקצב איזה מנגינה יא אללה
אז הנה, סוף השבוע אנחנו ממש יוצאים אליו עוד רגע, ואם אתם רווקים וטובי לבב, אז יש לכם בטח סוף שבוע מלא תכנונים. אני אבא טרי כבר 4 חודשים, אז לי זה כבר לא קורה, אבל אני זוכר איך זה הרגיש לשבת בבית לפעמים ופשוט להשתעמם. שהיו ימים כאלה של שיעמום, יכולתי להשתגע מזה. והיו ימים כאלה, מה לעשות, שכלום פשוט לא היה קורה, וזה היה קורה לפעמים. כל אחד מאיתנו מצא את עצמו פעם יושב על הספה בסלון ואומר לעצמו, יאללה, איזה שיעמום. וככה היינו מכריזים על יום כמשעמם. אבל העובדה שלנו משעמם כמובן לא אומרת שגם לאחרים משעמם. על יתר האנושות נניח באותו יום יכול היה לעבור יום מרתק במיוחד בזמן שלנו משעמם, כי לכל אחד יש את היום שלו, את האירועים שלו, את החיים שלו, אז על פניו אין דבר כזה באמת יום שהוא באמת משעמם בהגדרה האוניברסלית, נכון? אז זהו, שלא נכון. כי מתברר שהיה יום אחד במאה ה-20 שהיה היום המשעמם בעולם. יום שלא קרה בו שום דבר מעניין. היום הזה הוא היה יום ראשון, 11 באפריל 1954, שלפחות על פי חוקר שסקר את כל 300 מיליון האירועים המתועדים במאה ה-20 בעזרת מנוע חיפוש מיוחד שהוא פיתח, באמת היום הזה היה חסר משמעות ברמה העולמית. אף מלחמה לא פרצה בו, שום המצאה לא פותחה, אף אדם מפורסם לא נולד או מת בתאריך הזה, ואף מדינה לא חוגגת בו העצמאות, יש איזה שחקן כדורגל אנגלי שנפטר ביום הזה בשם ג'ק שופלבטום, ויש אקדמאי טורקי שנולד בתאריך הזה, ונבחר ראש ממשלת בלגיה בתאריך הזה, אבל שום דבר לא באמת מעניין ומרתק.
שזה יבוא לי,
אם אתם חוגגים יום הולדת בתאריך הזה, אז התנצלותי, כן? זה לא שאני רומז שאתם לא חשובים. אנחנו כאן סיימנו להיום ולהשבוע, אז תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, תודה רבה גם לירדן מרציאנו על התוכן, ולכם שהייתם איתי כאן גם הבוקר. אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון, בעוד 45 דקות מעניינות, לא פחות. ליפור מרז חסון, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע, ביי ביי, תהנו.
כדי שאימא שלי תהיה גאה, הם אמרו לי בלד גבר אתה חי בסרט, פתאום מסביבי השכונה מתעוררת, בוקר טוב ישראל צרפו למאבק, מתחרים בגדול ישראלים עצבניים, השכונה כמו ספארי, אני בתוך ההונדה מרגיש כמו פרארי, מנגב חומוס עם פוזה של קלמרי, ולא שוכח את מה שאבא שלי אמר לי, אל תשכח מאיפה באת, פתח להם דלת, יש כאלה שמפטרים אבל אתה לא מאלה, תשלוט במגרש, תמשיך לתת בראש כמו רובן עד השנת 93.
45 דקות עם רז חסון.